שלום, וברוכים הבאים למיתולוגיה. אני מעיין מנחם, ובכל פרק אצלול יחד איתכם לתוך העולם המרתק של המיתולוגיה היוונית. אז בין אם אתם בדרך לבית הספר, לאוניברסיטה, לעבודה, או סתם יושבים בסלון עם כוס קפה ביד ואוזניות, אני מזמינה אתכם לצאת איתי להרפתקה היסטורית מיוחדת במינה, בנחשוף יחד מיתוסים עתיקים, ונגלה מעשיות שונות ומשונות, עלילים חזקים ויצורים מיוחדים. בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. כולנו מכירים את הציטוט הידוע, את הסיפור המפורסם של בריאת העולם. זה סיפור שנחרט בזיכרון שלנו מאז שהיינו ילדים. בין אם אמא סיפרה לנו אותו לפני השינה, או ששמענו ולמדנו עליו בבית הספר. אבל מה אם אספר לכם שמעבר לסיפור המוכר, קיים מגוון רחב של סיפורים ואמונות על איך נוצר העולם שבו אנחנו חיים היום? אני רוצה לקחת אתכם לטיול קצרצר, מעבר לגבולות האמונה המוכרת, בואו נחקור יחד את אחד הסיפורים המרתקים ביותר של הבריאה. דמיינו לעצמכם את ההתחלה של הכל. חושך מוחלט, שקט מחריש אוזניים, אתם עבודים בחלל. אתם בתוך ריק אינסופי. אין אדמה מתחת לרגליים, אין שמיים מעל, רק חלל עצום ולא ברור. זהו כאוס. התאום חסרת הצורה והגבולות, מצב של בלבול ותוהו מוחלט, שממנו נולדו כל הדברים. מתוך התוהו הזה הופיע לראשונה גאיה, עם האדמה. היי גאיה.
שלום מעיין.
תוכלי אולי לספר לנו מנקודת המבט שלך על כאוס?
כאוס לא היה דבר שניתן להבין. זה לא היה ריק פשוט, זאת הייתה הדרות מוחלטת של כל דבר. אני קמתי ממנו לא מתוך רצון או מטרה ברורה, אלא מתוך צורך בלתי נמנע לטפל בכאוס, לשים בו קצת סדר. הרגשתי שהעולם היה זקוק לאדמה יציבה, למקום שיוכלו לגדול בו צמחים, שאנשים ויצורים אחרים יוכלו לחיות בו. לא יכולתי לעשות זאת לבד, אז הבאתי את אורנוס לעזרה.
אורנוס זה אבא שמיים. השליט של היקום. בעזרת חום השמש ומי הגשמים שהוריד על פני האדמה של גאיה, יצרו שניהם חיים.
בהתחלה, אלה היו מפלצות ענק, לכל אחת מהזרועות. ואז, קיקלופים, שהם בעצם יצורים גדולים דמויי אדם. רק שיש להם עין אחת. אחריהם באו עוד ילדים, כמו גיגנטים והנימפות. אבל הכי הכי חשובים היו הטיטנים. אורנוס שנא את הילדים שלנו. הוא חשש מהם. והיה לו קשה לקבל את הרעיון של בנים חזקים ממנו. כל פעם שהייתי מסתכלת לכיוון השני ומורידה את העיניים מהתינוקות שלי, הוא היה גונב אותם, ומחביא אותם בטרטרוס, מעמקי השאול.
אבל רגע, גאיה, מה זה טרטרוס בכלל?
טרטרוס, זה לא מקום רגיל. הוא עמוק יותר מכל מה שאת יכולה לדמיין. אם אני, גאיה, האדמה, מייצגת את מה שיציב, בטוח, את הקרקע שמחזיקה את כל הדברים, אז טרטרוס הוא ההפך. הוא העומק שאין לו סוף. כמו הכאוס, גם הוא נולד מההתחלה. אבל טרטרוס הוא יותר מרק חלל ריק. זהו מקום שבו הכל מתפורר, אין סדר ואין תקווה. שם קלה אורנוס את ילדינו, הטיטנים, כאילו הוא מנסה להחזיר אותם לתהום ממנה הם באו.
אני מבינה, אבל עכשיו סקרנת אותי. מה עשית אחרי שאורנוס קלה את הילדים שלך?
באיזשהו שלב, לא יכולתי לעמוד יותר מנגד. כשקרונוס, הבן הצעיר והאמיץ ביותר שלי, גדל, ידעתי שהוא זה שיוכל לשנות את המצב. יצרתי עבורו חרמש, עשוי מאבן, לא סתם כלי נשק, אלא סמל לכוח שהענקתי לו. היכולת לחתוך דרך שלטונו של אורנוס. החרמש הזה היה אמצעי לנתק את הסדר הישן ולהעניק לעולם הזדמנות להתחיל מחדש.
וכך היה. לפנות ערב, בשעה שהשמש התחילה לשקוע, ואורנוס התחיל להתקרב לאדמתה של גאיה, קרונוס קפץ מתוך השאול, ופצע את אורנוס בירך. אורנוס נחלש, ואיבד את שלטונו הכל יכול לבנו האמיץ. בעוד אורנוס נופל, ומאבד את שלטונו לבנו הצעיר, הוא קילל את קרונוס בכעס, כמו שנשאלת אותי משליטתי בעולם, כך גם בנך יעשה לך. אתם בטח תוהים מה הייתה תגובתו של קרונוס לכללה הקשה של אבא שלו. תנו לי לספר לכם סוד, גם אני. מעבר קצר וחוזרים.
אחרי שקרונוס נישל את אורנוס משליטתו בעולם, הוא תפס את מקומו והפך לשליט החדש. אבל מה שנראה כמו ניצחון, היה רק תחילת עידן חדש של מאבק. אחרי שהתחתן עם ביתי הטיטנית ריאה, ואחרי שהביאו שניהם לעולם את האלים הסטיה, דמטר, הרה, הדס ופוסידון, קרונוס פעל באופן מפתיע. בדיוק כמו אבא שלו.
רק שהפעם, במקום לשלוח את ילדיו לטרטרוס, הוא פשוט בלה אותם ברגע שהגיחו לעולם.
הייתי כל כך מוכזבת ממנו. אני לא יכולה אפילו לתאר לך כמה. למזלי, האלים הם בני על מוות, אז הם פשוט גדלו והתבגרו בבטן של קרונוס. מחכים ליום שמישהו יבוא וישחרר אותם.
אז מי שחרר אותם בסוף?
בדיוק עמדתי להגיע לחלק הזה. לריאה, נמאס מתנהגותו של קרונוס כלפי ילדיו, אז היא החליטה להציל את זהוס בנה הקטן. היא מסרה את בנה התינוק לנימפות, שגידלו אותו באיקרטים, ונתנה לקרונוס לבלוע אבנים שעטפה בבד, כדי שיראו כמו תינוק. אני צפיתי בו. כשהוא למד על אומץ וגבורה, צפיתי בו גם כשהחליט ללכת בגאווה כנגד אביו, ולממש את הכללה של אורנוס, לשחרר את אחיו ולנשל את קרונוס משלטונו.
כשהשתחררו האלים וחברו אל אחיהם זהוס, הם הכריזו מלחמה מיידית לשאר הטיטנים, ובראשם קרונוס.
הגיע להם ללמוד לקח ולהיענש על ההתנהגות הנוראית שלהם מהרגע שקרונוס עלה לשלטון. אולי זו הייתה טעות לעזור לו לנשל את אביו. המלחמה הייתה קשה ואכזרית. אדמתי הייתה נקובת דמים יבשה וחסרת יבול. בסופו של דבר, בדיוק כפי שחזיתי, נכנעו הטיטנים, והאלים קלעו אותם בתחתית השאול. משם לא יצאו לעולם.
אני מניחה שאת שמחה מהתוצאות.
ברור. זו הייתה תקופה כאובה עבורי. אבל למרות שהטיטנים היו הילדים שלי, ידעתי שעליי לתת מקום לשינוי. האלים האולימפיים היו כוח חדש, שנדרש להוביל את העולם. תפקידם של הטיטנים הסתיים. הקרב היה הכרחי, אבל הוא לא היה קל.
בסופו של דבר, האלים האולימפיים ניצחו. זאוס, פוסדון והדס הפכו לשליטי העולם החדש, וכל אחד מהם קיבל תחום שליטה בנפרד. האדמה, השמיים והים נחלקו ביניהם. כך הסתיים המאבק בין הטיטנים לאלים האולימפיים. הסדר החדש נוצר, והעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, התחיל להתייצר. זה התהליך של כוח, מאבק ואלימות בין דורות. אבל איך זה משתקף בסיפורי בריאת העולם בתרבויות אחרות? עכשיו נבחן זאת אל מול סיפור הבריאה היהודי. איתי באולפן נמצאת מאיה, שהיא חברה מאוד מאוד טובה שלי. מה קורה, מאיה?
מה איתך, מעיין?
אני מצוין. האמת שקראתי לך לכאן, כי רציתי שננסה ביחד למצוא נקודות דמיון ושוני בין הסיפור של בריאת העולם במיתולוגיה לבין הסיפור של בריאת העולם ביהדות. את מוכנה לעזור לי?
כן, בטח. אני ממש שמחה שקראת לי. אז קודם כל, אני חושבת שיש הבדל ענק בגישה. במיתולוגיה היוונית, הכל מתחיל בכאוס, מין ריק או חוסר סדר מוחלט, וממנו נולדים האלים והעולם. ביהדות, הבריאה מתחילה בכוונה ברורה של אל אחד, וברור לנו שהוא זה שמארגן הכל בצורה מסודרת. מה שהוא מצווה שיקרה, קורה. כמו לדוגמה, ואומר אלוהים יהי אור. במיתולוגיה אין לך את זה.
זה ממש מעניין בעיניי. אני אישית שמתי לב שבמיתולוגיה יש סוג של מאבק תמידי בין כוחות. כמו בין גאיה ואורנוס, או קרונוס והאלים האולימפיים. זאת אומרת, כל שלב הוא מלחמה על הכוח, על השליטה בעולם. ביהדות לעומת זאת, יש סדר מסוים. אלוהים בורא את העולם בשישה ימים, ויש היררכיה ברורה שאף אחד לא מנסה או מעז להפר אותה.
אני חושבת שאפשר להגיד שבתנך שלנו הסיפור מאוד מסתובב סביב האדם עצמו, הוא מאוד ממוקד בדמות האנושית. בזמן שבמיתולוגיה היוונית, האלים עצמם הם הדמות המרכזית, ובני האדם לא מוזכרים בכלל. הם מופיעים הרבה יותר מאוחר בסיפור, וכשחושבים על זה, הם משמשים יותר ככלי משחק של האלים.
בדיוק! ובסיפור היהודי, האדם נברא בצלם אלוהים. זה נותן לו מקום הרבה יותר חשוב כבר מההתחלה.
מסכימה איתך לגמרי, אבל אל תשכחי שיש גם המון קווי דמיון בין שני הסיפורים. העניין של הכאוס הראשוני במיתולוגיה והטוב בבוב שבתנך, שניהם מגדירים סיטואציות של ריק ובלגן. חוסר צורה שצריך שמישהו ייקח יוזמה לסדר.
וגם הסדר קורה דרך דמויות אל-טבעיות שמארגנות את זה. האלים במיתולוגיה היוונית, ואלוהים ביהדות. כמובן שמדובר בישויות שונות בתכלית, אבל בסופו של דבר, בשני הסיפורים, הם מייצגים דמויות בעלות כוח, בלתי מעורער, השולט בכל המתרחש בעולם.
כן, אפשר לסכם ולהגיד שגם התרבות היוונית וגם התרבות היהודית נאחזות בסוג של סיפור על יצירה מתוך תור, וחיפוש אחר סדר. בעיניי, זה מראה שאולי בני אדם, בכל מקום, בכל זמן, שואלים שאלות ומחפשים סיבות ותשובות למהות הקיום שלנו ולמהות הבריאה עצמה.
זה באמת מדהים לחשוב על זה ככה. תודה רבה לך על השיחה. אני אישית מאוד נהניתי להשוות איתך את שני הסיפורים האלה.
אני מאוד נהניתי להשוות איתך גם את הסיפורים האלה. תודה רבה שקראת לי. היה לי ממש ממש כיף.
ותודה רבה גם לכם שבאתם איתי למסע המופלא הזה. אני הייתי מעיין מנחם, וזה היה הפרק הראשון בסדרת הפודקאסטים מיתולוגיה. לעוד עדכונים ותכנים נוספים בנושא, אני יותר ממזמינה אתכם לעקוב אחרי עמוד הספוטיפיי שלנו, וכמובן אחרי עמוד האינסטגרם. התוכנית הופקה במסגרת לימוד הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.